פסקה ב', פרק שישי פסקה ב', אמר טוב במחמני אמר בו יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין, שנאמר ותאמר להם הגפן, חדלתי את ראשי המשמח אלוקים ואנשים, אם אנשים משמח אלוקים במה משמח? אנשים היין משמח, אבל איך הוא משמח את אלוקים? מכאן שאין אומרים שירה לקדוש ברוך הוא, אלא על היין. זאת אומרת, שמקריבים את הקורבנות במקדש, אחד מהדברים שהיו מוסיפים עם הקורבן, זה הנסחים. הנסחים היו תוספות מן הצומח לקורבן עצמו. יש יין, יש שמן, יש את המנחה. ופה הכוונה ליין שהיו מנסחים על גבי המזבח, בזמן שהלוויים היו שרים. אומר הרב, השירה מורה על התרוממות הנפש למסעות נעלות, שמשקפת ביותה מוכתרת בשכלה בבהירותו. זאת אומרת, שירה זה לא הכוונה לכתוב חרוזים. יש שירה שהיא בכלל לא חרוזים. אלא שירה זה מבט שמצליח, זה תפיסה, זה השגה, כן? שמצליחה לקלוט את המציאות מתוך המשמעות של המציאות כביטוי לאידיאל אלוקי. כן? את הנקודה האידיאלית שיש בפרטים של המציאות. כן? זה התרוממות הנפש למסעות נעלות, כן? מסע זה... נקרא לזה השגה, שמשקפת ביותה מוכתר ושכלה בבהירותו. כלומר, כדי להשיג את ההשגות האלה, אנחנו צריכים את בהירות השכל. בהירות השכל זה לא יכולת החישוב של השכל. זה לא היכולות האלה. בהירות השכל זה יכולת ההצטיירות במושגי השכל, את העניין האלוהי, האידיאלי, שקיים במציאות. ואז ההשגה הזאת היא המדרגה של נקראת שירה. והנה הנפשות מטבען נמשכות הנה להרוג לרוממות שלמות היושר והצדק האמיתי. כלומר, יש לאדם בטבע נטייה מוסרית. אדם באופן טבעי, כל זמן שהוא לא התקלקל, אז יש לו נטייה מוסרית. אדם סולד מגזל, מחוסר צדק, וכן הלאה, כן? כל מיני דברים שאנחנו באופן טבעי חושבים קרובים אותם. על כן בעת רוממותן של הנפשות יאמרו שירה. כן? כלומר, כמו שאמרנו, השירה היא ביטוי של ההשגה הנוגעת לשלמות המוסרית של המציאות. אבל היסוד שהאדם צריך לעבוד הוא שגם הגוף בכל פינותיו יהיה נמשך בפעולותיו לקראת רוממות השירה הנפשית. כלומר, לא רק מסעות הנפש, לא רק ההצטיירות בעולם של המחשבה, הרצונות, הדמיונות, ההרגשות, אלא גם המעשים צריכים להיות מבטאים את התוכן המוסרי. מה זה מעשים? זה גוף. מעשה... אנחנו מדברים על מושג מעשה, אנחנו מדברים על מצב של הגוף. כל מעשה זה מצב של הגוף. אני מזיז את היד ימינה, זה מצב של הגוף. אתה מניח תפילין, זה מצב של הגוף. אתה נותן צדקה, זה מצב של הגוף. כמובן, יש נפש שעומדת מאחרי הגוף הזה ומביאה אותו למצב הזה. אז זה נקרא מעשים. מעשים זה מצבי גוף. ואם רק הנפש תהרוג אל העוד האלוהי, והגוף בהנהגתו יישאר על עמדו הבהמי, כי הגוף הוא חומר, והוא לא יבטא במעשים את התוכן המוסרי האידיאלי, הרי הוא נאה דורש ואין להם מקיים. זה חיסרון כמובן. זאת אומרת, ודאי שיש פה משהו שיש לו משמעות, שזה לפחות ההשגה המוסרית שקיימת אצל הנפש הזו, אבל העובדה שזה לא בא לידי ביטוי במעשים, זה חיסרון. וזהו יסוד תורת השם יתברך. שנמשלת ליין שמורם לתכונתה אל מרום השירה את הכוחות הגופניים. אומר רב, זה מה שמיוחד בתורה. זאת זאת אומרת, אם נתייחס נניח לשלושה עניינים, ניקח כל מיני הסברות שנוגעות לתפקודים החומריים של האדם, גם אם נניח שהם תפקודי בריאות ודברים חיוביים, אז פה מדובר במשהו שמתייחס אל מצב הגוף, מתקן את הגוף בלבד. יש לנו כל מיני פילוסופיה בסוגיהם ומיניהם, וכל מיני, נקרא לזה, עבודות רוחניות על הלכי הנפש, במובן של תשוקות אל הרוחני, אל הצילי, אל השכלי, והסברות עמוקות שכליות וכל זה, הוא בעצם מתרכז במציאות של הנפש, רק בצד הרוחני שיש באדם. תורה, וזה האמת, כוללת את כל האדם. את כל האדם. לכן כל דבר של תורה, אין בו רק משמעות שמתייחסת אל השכל בלבד, ואל הרצון ואל התשוקות, אלא גם אל המעשים, אל הגוף. כן, תורה כוללת הכל. לכן בתורה אנחנו, את כל כללות האדם. לכן בתורה מוצאים דגש, כמו בעמקי העומקים של החוכמה, משמעות הפנימית של מושג החוכמה, גם אל הצד המעשי גופני. ולכן התורה נמשלת ליין, שמרומם תכונתה את הכוחות הגופניים, על כן אין אומרים שירה, כי אם על היין. להראות ששלמות השירה, זאת אומרת שזה ההשגות הנפשיות, המוסריות, הרוחניות, היא לכלול הגוף עם הנפש, בכל מסותי הרמות. לא יישאר רק באיזה עולם של מחשבה ורצון, בלי הגוף, בלי המעשים. והיין המשמח לבב אנוש, הוא באמת לשמח את האלוקים, לאותו לקוח, בגלל שתורם כוחות הגוף, לעומת תרומות הנפש לרוחנית, להיות עושה בפועל את המושכל בשכל וביושר לב. נכון, מה בעצם היין עושה? הוא משמח. מה השמחה עושה? יוצרת את הכלילות של הגוף, באופן שאתה יכול לכוון את הגוף הזה, ולהפעיל אותו על פי ערכי הנפש, על פי התוכן המוסרי, הממלא את הנפש. כן, כמובן, מדובר בשתיית יין שהיא במינון המתאים, שאז היא יוצרת רק את השמחה שגורמת לכלילות, ולא מאבדים את השיקול דעת. כי אם מאבדים גם את השיקול דעת, אז הגוף, להפך, הוא מעזב. אמנם לכונן שיטת הנהגה שלימה, שנביאה תמיד רק לצדק עולמי ושמחה אלוהית, אי אפשר כי אם בדבר השם שהשמחה במעונו. כי רק לימודי השם הם הישרים ושמחי לב וטובים דודי חמיה. כן, זאת אומרת, אבל שיהיה לנו דרך חיים כזאת, שגורמת לנו לחיות כל הזמן מתוך התוכן המוסרי האידיאלי, שבא לידי ביטוי במעשים, יש לזה רק דבר אחד, רק תורה ומצוות. כל מיני דברים אחרים, גם אם יהיה בהם העצמה נפשית של האדם, או גם אם יהיה בהם כל מיני ביטויים משמעותיים של תיקוני גוף לסוגיהם ומיניהם, זה לא יהיה העניין הזה שמאפשר לנו להיות שייכים כל הזמן אל התוכן המוסרי, באופן שמנהיג את החיים שלנו בפועל. לכן הקשר לתורה הוא דבר שצריך להיות כל הזמן. לכן והגית בו יומם ולילה, אומנם נער ליהושע, אבל חזל עמדו ממנו גם לסתם אדם, שהחיבור לתורה צריך לא להפסיק. כל הזמן, כשאנחנו מחוברים לתורה, אז אנחנו נהיים מתמלאים כל הזמן מהתוכן הזה, של המחשבות האידיאליסטיות, שברומות את החיים, ברומות את המעשים, חלות אותנו לדבר האמיתי. תנו רבנן, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל. כמו מעילה בקודשי, מה איתה קנתה? ילך את זה תמיד חכם. ילך את זה תמיד חכם, מה יעביד לי? עבד לאיסורי, מה זה יעזור תמיד חכם? הוא כבר נהנה בלי ברכה, אלא אמר רבה, ילך אצל חכם מעיקרה, וילמדנו ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה. זאת אומרת, אדם לפני השימוש שלו בעולם צריך ללמוד את עניין הברכות. כמובן, זה לא שבגלל זה, נגיד לכל מי שנהיה בתשובה, אל תאכל כלום עד שתדע מה בדיוק ברכים. אבל זה צריך להיות הכיוון, כמה שיותר להיות יודעים את האופן שבו אנחנו צריכים לברך, ורק מתוך זה אנחנו משתמשים בעולם. אומר הרב, האיסור מצד היעדר הכרת הטובה, שהוא יסוד עבודת השם יתברך. על כן אסור לאדם שיענה בלא ברכה. למה הכרת הטוב זה יסוד עבודת השם? מה זה הכרת הטוב? הכרת הטוב זה תכונה מוסרית שקיימת באדם, שכאשר אדם מקבל טובה מאיזשהו גורם מחוץ לו, באופן טבעי האדם מרגיש צורך, זה הדחיפה המוסרית של הכרת הטוב, האדם מרגיש צורך להכיר טובה למי שעשה לו טובה. אבל מה זה בדיוק הכרת הטוב הזו? זאת אומרת, אם נפשיט את זה קצת יותר, ברגע שקיבלנו טובה ממישהו, נוצר לנו איזה מין שעיבוד, שעיבוד כלפי הגורם המטיב, עד לכדי תחושת מחויבות שאנחנו חייבים להכיר לו טובה. מה זה להכיר לו טובה? נקרא לזה ככה, כמו לתת לו משהו. נראה שאנחנו אומרים תודה למישהו. כל מישהו, לא יודע, אתה מחכה לטרמפ הרבה זמן, בא מישהו, לוקח אותך טרמפ. נכון, אתה לא יכול לשתוק להגיד, טוב, הוא עושה את חובתו, מה, הוא לא, אהב אותך כמוך. יהודי ירא שמיים, יש לו מצווה, בעולם הבא. לא, אין דבר כזה, אתה תודה לו וזה, אפילו, לא, אתה לא, לפעמים אתה לא יודע מה לעשות, נכון? או רופא שהציל חיים של מישהו. אז האדם שהצילו את החיים שלו, הוא לא יודע איך להודות. הוא לא מכיר, מה העניין? בשביל מה אתה צריך לעשות את זה? מה זה ייתן לשני? זה לא קשור למה זה ייתן לשני. גם זה לא ייתן לשני שום דבר. זה נותן, אבל גם אם זה לא ייתן, אתה מרגיש בעל חוב. זה נותן לך. כי אתה מרגיש בעל חוב, אתה צריך להעניק משהו למישהו. וזו שאלה מעניינת, איך בפסיכולוגיה שלנו אמירת תודה, היא נותנת את המענה, כאילו מה היא עושה. אני חושב שעיקר העניין בעומק של זה, זה כאילו שאתה אומר לשני, תשמע, אני מרגיש משובת לך. כן, זה העניין, כלומר, אני מרגיש בעל חוב שלך. אתה מרגיש צורך לבטא את זה. לבטא את הדבר הזה. זה שאתה בעל חוב. עכשיו, מה קורה לאדם שהוא חש משועבד כלפי מישהו אחר? מהו האופן הכי הכי מתאים כדי לבטא את העניין הזה? אנחנו לא עושים את זה תמיד, אבל זה האופן הכי מתאים. זה לעשות את רצונו של אותו אחד שאתה משועבד כלפיו, נכון? זה הכי מתאים. כן, נניח שבואו תיקחו את משל הטרמפיסט שהבאנו. נניח שההוא אומר לך, תשמע, בוא תגיד, מה שעה? לא שעה, אתה מצטור. תסתכל ככה בחושך של הבחונים. אין מצב שאתה לא אומר לו מה שעה. אם זה היה ברחוב. אתה מועיל לי בתופך, אתה אומר, תשמע, יש חושך עכשיו, אני לא רואה בדיוק. בערך. לא, אתה תגיד לו בדיוק. למה? אתה משעובד. עכשיו, אומר הרב, בוא תחשוב כמה אלוקים עושה לך טוב. מצד עצם זה שהוא נותן לך את הקיום שלך. בוא נתחיל מזה. ואל תספר לנו סיפורים שיש לך חיים של סבל. כי אם אני אשאל אותך עכשיו, בוא תלחץ את הכפתור ולא תהיה קיים, או שתמשיך לחיות עם מה שאתה מספר לנו שזה סבל, אתה לא תלחץ על הכפתור, נכון? לא בגלל שלך גיהנום, אתה פשוט לא תהיה. אין עונש. אתה פשוט לא תהיה. ולצורך העניין אפילו, אני אסיר לך את הפחד מלעשות את זה. אתה עושה את זה? בן אדם נורמלי לא יעשה את זה. נכון? נכון? הוא רוצה את עצם הקיום שלו. עכשיו לא נדבר על אין ספור הטובות מעבר לעצם הקיום. למי נותן לך את כל מה שמסביב? מי שם אותך במקום שנקרא כדור הארץ, שיש חמצן ויש מזור, יש לך חברים ויש לך משפחה ויש לך מזג האוויר נעים ויש לך סביבה שאתה מסתכל, אתה אומר יש פה דברים יפים, ומי נתן לך את היכולות שלך, ומי נתן לך אין ספור דברים, אי אפשר למנות אותם. וכשאנחנו נחשוב בחשבון רציונלי ונראה את כל הדברים האלו נגד עינינו, אנחנו נרגיש אסירי תודה לאלוקים באופן שלא לעשות את הרצון שלו לא יהיה שייך בכלל, לא יהיה שייך. ומי נדבר בפעם הבאה נדבר על זה, אז למה אנחנו באמת לא מרגישים את זה ככה? עובדה שבן אדם יודע שהקדוש ברוך הוא אמר שבשבת לא עושים פעולה מסוימת, או לא מסתכלים בסמארטפון על כל מיני דברים, זה מה שאתה שהוא רוצה. ואף על פי כן אתה מרשה לעצמך לעשות את זה. איפה כל החשבון של לקחת הטוב הזה? שהוא פשוט. אבל זה העיקרון של מה שאומר פה הרב, שהכרת הטוב זה העניין הכי יסודי בעבודת אלוקים. הכי יסודי, יש רמות יותר, כן, יותר עליונות מזה, אבל זה דבר הכי הכי יסודי, יסוד עבודת השם. מה קורה?